שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ד במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום יש לנו לימוד מאוד ארוך, אנחנו מתחילים במשנה הראשונה בקי"ג עמוד א' ונסיים באמצע קי"ד עמוד ב'. השיעור היום יהיה 33 דקות. היום נעסוק באיסור בשר וחלב, כשנתמקד בשאלה מה היקף האיסור, כלומר איזה דברים הוא כולל ואיזה לא. לגבי זה נחלק היום את השיעור לשלושה חלקים, החלק הראשון יהיה מאוד קצר. אז החלק הראשון זה בעצם רק המשנה הראשונה והגמרה שעליה, היא עוסקת בנושא שנעסוק בו גם בחלק השני, וזה האם איסור בשר וחלב כולל גם חיה ועוף. אז המשנה אומרת את המשפט הבא, שמי שמעלה עוף וחלב על השולחן, הוא לא עובר בלאו. עכשיו, מזה מדייק את הגמרא, הוא לא עובר בלאו כי הוא לא אכל, אלא הוא רק יעלה על השולחן, אבל משמע, שאם הוא היה אוכל, אז הוא כן היה עובר בלאו. אז מכאן אנחנו לכאורה לומדים שיש איסור מהתורה גם בעוף וחלב. זה מה שלכאורה אפשר לדייק מהמשנה, אבל מיד הוכה הגמרא שזה לא הכרחי, אלא יכול להיות שמה שהמשנה התכוונה זה שבעוף וחלב הוא לא יכול לבוא לידי איסור לאו, כי בעוף וחלב אין איסור לאו גם אם הוא יאכל. עד כאן החלק הראשון. בינתיים נשארנו שיכול להיות שבעוף וחלב יש איסור, אבל מהמשנה אי אפשר לדייק. החלק השני זה המשנה הבאה, גם כאן נעסוק בהיקף האיסור וגם כאן נדבר על חיה ועוף, אבל גם נדבר על עוד שני דברים נוספים, האם האיסור שייך בבהמה טמאה והאם האיסור שייך בכל חלקי הבהמה. עכשיו את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים, הסעיף הראשון יהיה המשנה, הסעיף השני יהיה מקור לזה שזה לא רק בגדי אלא גם בשאר איסורים, הסעיף השלישי יעסוק בחלקים שונים של הבהמה, מה כלול ומה לא. אז אנחנו מתחילים בסעיף הראשון שזה המשנה, כאן נדבר על האם יש איסור בחיה ועוף ובבהמה טמאה. לגבי זה המשנה מביאה שלוש דעות, תנא קמא רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. תנא קמא אומר שהאיסור לא כולל טמאה, רבי עקיבא אומר שהוא לא כולל את שניהם, כלומר גם טמאה וגם חיה ועוף, ורבי יוסי הגלילי אומר שטמאה זה דווקא כן כולל וחיה ועוף זה לא כולל. עוד פעם, תנא קמא אומר שטמאה לא, רבי עקיבא אומר שטמאה וחיה ועוף לא, ורבי יוסי הגלילי אומר טמאה כן וחיה ועוף לא. אלה הדעות, ועכשיו נחזור עליהם עוד פעם, והפעם גם נוסיף את המקורות. אז תנא קמא אומר שטמאה לא כלולה, הוא לא מביא מקור, אבל אפשר ללמוד את המקור מרבי עקיבא שהוא כן מביא מקור. אז רבי עקיבא כאמור אומר שגם טמאה וגם חיה ועוף לא כלולים, והוא לומד את זה מזה שכתוב שלוש פעמים בתורה, לא תבשל גדי בחלב עמו, גדי 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 באו למעט, אז אחד ממעט בהמה טמאה, כי הרי גדי הוא בהמה טהורה, ועוד שניים ממעטים חיה ועוף, כי הרי גדי הוא בהמה והוא לא חיה ועוף. זו דעת רבי עקיבא, ורבי יוסי הגלילי אומר שטמאה כן בפנים וחיה ועוף לא. עכשיו, בהנחה שהוא לא חולק על המיעוט של שלושת הגדיים, אז מאיפה הוא לומד שטמאה בכל זאת כן כלולה? אז אומרת המשנה שהוא לומד את זה מהקש ללא תאכלו כל נבלה, שכל מה שכלול בתוך איסור נבלה, אז כלול גם באיסור בשר וחלב, וממילא טמאה כן בפנים. עכשיו, ממילא לפי זה, למה הוא אומר שעוף לא כלול? הרי גם בעוף יש איסור נבלה, אז הוא מסביר שכתוב בחלב אמו, זה אומר שהאיסור הוא רק בבעלי חיים מניקים, ואילו עוף זה לא יונק, לכן הוא לא כלול באיסור. עד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה, סיימנו את המשנה. הסעיף השני זה מתחיל בתחילת הגמרא ועד הרבע העליון של קי"ג עמוד ב', וכאן הנושא זה מניין שהאיסור בכלל כולל את כל הבהמות, כלומר במשנה דיברנו האם זה כולל חיה ועוף או בהמה טמאה, אבל מה שברור לפי כולם זה שזה לא כולל רק גדי, אלא כל הבהמות, אבל הרי בפסוק כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו. אומר רבי אלעזר, כתוב לגבי יהודה וישלח יהודה את גדי העיזים, מזה שהתורה טורחת לומר שזה גדי עיזים, משמע שאם היה כתוב סתם גדי, היינו מבינים שזה לאו דווקא עז אלא כל בהמה. אז מכאן שכשכתוב סתם גדי זה לא רק עז אלא כל בהמה. זה המקור של רבי אלעזר, ועל זה הגמרא שואלת שאלה ונראה שתי תשובות שקצת ישפצו את המקור. השאלה היא, למה אתה אומר שמגדי העיזים אני מדייק שדווקא שם זה גדי עיזים, ואילו בשאר התורה גדי זה לא גדי עיזים? אולי נעשה הפוך, נאמר שמשם נלמד שכל פעם שכתוב גדי הכוונה היא לגדי עיזים. זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שבאמת יש עוד מקור שגם שם כתוב גדי עיזים, כתוב את זה בבראשית, ואת אורות גדיי העיזים. עכשיו, יש דעה בש"ס שסוברת ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, כלומר שאם התורה אומרת משהו פעמיים זה לא בא ללמד על הכלל אלא רק על עצמם, ממילא אי אפשר לומר שנלמד משני הפסוקים האלו שכשכתוב בתורה גדי הכוונה היא לגדי עיזים, כי אז התורה לא הייתה צריכה לומר את זה פעמיים, אלא נאמר ההפך שבאמת דווקא שם זה גדי עיזים, ואילו בשאר התורה התורה זה לא גדיזים, אלא זה כל בהמה. זאת התשובה הראשונה, אבל התשובה הזאת תלויה בהנחה שבאמת שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אבל לפי מי שסובר ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, אז אנחנו צריכים תשובה אחרת. למה שלא נלמד מאותם שני מקורות שבכל התורה הכוונה היא דווקא לגדיזים? עונה הגמרא, יש מיעוט. בשני המקורות כתוב גדי האיזים עם ה', והמיעוט בא ללמד שדווקא כאן זה גדיזים, ואילו בשאר התורה זה לא גדיזים. עד כאן הסעיף השני של החלק השני של השיעור, למדנו מקור לזה שזה לא רק גדי, אלא כל בהמה. הסעיף השלישי מתחיל ברבע העליון של קופית ג' עמוד ב'. בסעיף הזה נדבר על חלקים שונים של הגוף, האם זה כלול באיסור או לא. את הסעיף הזה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זו דעת שמואל, שגם את דבריו נחלק לשני חלקים, חלק אחד לגבי החלב, מה מוגדר חלב, וחלק שני לגבי מה כלול בבשר. נתחיל דווקא בחלק השני בדברי שמואל. לגבי החלב אומר שמואל שהוא לומד מבחלב אמו שזה דווקא חלב של נקבה, ולא אם יש לזכר איזשהו נוזל לבן, זה לא נקרא חלב, וזה דווקא חלב שיצא בהנקה ולא חלב של בהמה שנשחטה, וזה דווקא חלב של בהמה טהורה ולא טמאה. זה לגבי החלב. לגבי זה נקפוץ לרגע לשורה הרחבה הראשונה בקופית ג' עמוד ב', שם רב אחתבוי ברעמי שואל מה לגבי חלב של בהמה שמעולם לא הניקה, כלומר היא בהיריון, לכן כבר יש לה חלב וחלבו אותה, אבל היא מעולם לא הניקה בדרך טבעית, האם זה נחשב חלב או לא? אז אומר רב נחמן, מזה ששמואל חידש שחלב של זכר לא כלול באיסור, אז כנראה שחלב כזה כן כלול באיסור, כי אם גם זה לא כלול, שמואל היה מחדש את זה, כי זה חידוש גדול יותר, כי סוף סוף בעתיד זה יהיה חלב רגיל. עד כאן החלק השני בדברי שמואל לגבי מה כלול בחלב, עכשיו החלק הראשון לגבי מה כלול בבשר. לגבי זה שמואל מרבה שלושה דברים וממעט שלושה דברים. הוא מרבה חלב, שליל, שזה העובר במעי אמו, וגם בשר של נבלה, והוא ממעט דם, שליה ובשר של בהמה טמאה. עוד פעם, הוא מרבה חלב, שליל ונבלה, והוא ממעט דם, שליה וטמאה. מה המקור שלו? אז לגבי זה הגמרא מביאה שתי הבנות. בהתחלה הגמרא מבינה שאת הכל הוא מרבה וממעט מזה שכתוב שלוש פעמים גדי. כלומר מצד אחד שלושת הגדיים באים לרבות את החלב, את השליל ואת הנבלה, ומצד שני שלושת הגדיים באים למעט את הדם, השליה והטמאה, שזה לא נחשב גדי. זאת הבנה ראשונה בדעת שמואל, אבל מקשה על זה הגמרא כמעט באמצע קופית ג' עמוד ב', איך אפשר ללמוד משלושה גדיים שישה דברים? לכן אומרת הגמרא הבנה שנייה שבאמת לא לכל ששת הדברים צריך לימוד מיוחד, אלא חלק מהם אפשר ללמוד מהפשט. זאת ההבנה השנייה באופן כללי. עכשיו ניכנס לפרטים מה נלמד מהלימוד ומה מהפשט של הפסוק. לגבי זה, בתוך הבנה השנייה הזאת יש שתי הבנות. הבנה אחת נאמר עכשיו, הבנה שנייה נאמר עוד מעט בהמשך. אז ההבנה הראשונה בתוך ההבנה השנייה הזאת היא שהאמת היא שאפילו אין לנו שלושה גדיים, כלומר שלושה לימודים, אלא רק שניים, כי אחד מהגדיים נצרך לעצם הדין. ממילא נצטרך לומר שבאמת רק שני דברים נלמדים מלימוד מיוחד של גדי גדי, וארבעה דברים הם מפשט הפסוק. מהם ארבעת הדברים שלגביהם לא צריך לימוד מיוחד? אז הוא אומר שלגבי ריבוי של חלב ונבלה, לזה לא צריך פסוק, זה נלמד מפשט הפסוק, זה כלול בבשר. אותו דבר לגבי המיעוט של דם ושליה, זה ברור שזה לא כלול בבשר של הגדי, וגם לזה לא צריך פסוק. ממילא מה שנשאר שלגביו כן צריך פסוק, זה לגבי לרבות את השליל ולמעט את הטמאה. זאת ההבנה הראשונה בתוך ההבנה השנייה של שמואל, שהיא שחלק מהדינים נלמדו מפשט הפסוק וחלק מלימוד מיוחד של גדי. כאמור, עוד מעט בהמשך נראה הבנה שנייה בתוך ההבנה השנייה הזאת שמשנה קצת את מה נלמד מפשט הפסוק ומה לומדים מגדי. בכל אופן, בזה סיימנו את השלב הראשון בחלק הזה. הבאנו את דעת שמואל גם לגבי מה כלול בחלב וגם לגבי מה כלול בבשר, ועכשיו בערך בשליש התחתון של קופיות ג' עמוד ב' אנחנו עוברים לשלב השני, שזה בעצם עדיין ממשיך את השלב הראשון. אנחנו מגדירים את זה כשלב בפני עצמו, כי מעכשיו לא נתעסק בכל הדברים ששמואל הזכיר אלא רק בחלב. עכשיו גם את השלב הזה לגבי החלב נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק בדעת שמואל שאיתו התחלנו, בחלק השני נראה גם את רב עמי ורב אסי. אז כאמור, שמואל אמר לגבי החלב שהוא כלול בבשר. עכשיו נשים לב מה זה אומר. זה בעצם אומר שמי שאוכל חלב עם חלב, הוא עובר על שני איסורים. הוא גם עובר על עצם האיסור של אכילת החלב, והוא גם עובר על האיסור של בשר עם חלב. עכשיו, בשביל לומר דבר כזה, אנחנו צריכים להניח ששמואל סובר שאיסור חל על איסור. כלומר, בכמה מקומות בשס יש מחלוקת, האם כשדבר אחד כבר אסור, אפשר להכיל עליו איסור נוסף, כמו במקרה שלנו, שיש את החלב שהוא כבר אסור, ואמרנו שלפי שמואל, אם הוא בישל אותו עם חלב, אז עכשיו עכשיו יש עליו איסור נוסף של בשר עם חלב. אז כאמור, אנחנו צריכים להניח שלפחות במקרה הזה, שמואל סובר שאיסור חל על איסור. עכשיו, האם זה רק במקרה הזה או שזה דעה כללית של שמואל? אז לכאורה, לפי מה שאמרנו לפני רגע בהבנה השנייה, שלפי שמואל לא צריך לימוד מיוחד בשביל לומר שחלב כלול באיסור, אז כנראה שהוא סובר שאין כאן איזשהו חידוש מיוחד, כלומר שלא רק כאן, אלא בכל התורה איסור חל על איסור לפי שמואל. עכשיו על זה מקשה הגמרא, כאמור בערך בשליש התחתון של קופיות ג' עמוד ב', מתחום אחר לגמרי, ששם שמואל לכאורה אמר שאיסור לא חל על איסור. במה מדובר? שם מדובר בכהן טמא שאוכל תרומת טמאה. עכשיו בשביל להבין את זה נקדים, שאם כהן טהור אכל תרומת טמאה, אז הוא רק עובר על איסור עשה. ולהפך, אם כהן טמא אכל תרומת טהורה, אז יש לו גם איסור לאו וגם איתה בידי שמיים. עכשיו מה קורה אם מצרפים את שני המצבים? כלומר שכהן טמא אוכל תרומת טמאה, האם אפשר להכיל על התרומת טמאה את האיסור הנוסף של הכהן התמה, כלומר בעצם האם איסור חל על איסור, ואז הוא יעבור גם על איסור לה ויהיה חייב מיטה בידי שמיים, אומר שמואל שלא, כי התרומה כבר אסורה, והוא לא יכול להוסיף עליה איסור נוסף. אז ממילא זה קשה עלינו, כי שם לגבי תרומה יוצא שהוא אומר שאיסור לא חל על איסור, ואצלנו לגבי חלב הוא אומר שאיסור כן חל על איסור. זאת הקושייה על שמואל, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות, נאמר אותם לא לפי הסדר, אלא את הראשונה ואת השלישית, ואחרי זה את השנייה. התשובה הראשונה והתשובה השלישית, שתיהן מקבלות את מה שאמרנו שלפי שמואל באופן כללי איסור כן חל על איסור. אז למה שם לגבי תרומה לכאורה הוא אמר שלא? אז לפי התשובה הראשונה זה בגלל ששם יש לימוד מיוחד, כתוב ומתו בו כי יחללוהו, כלומר דווקא אם הכהן חילל את התרומה כשהוא אכל אז הוא חייב מיטה, אבל אם היא כבר הייתה מחוללת אז הוא לא חייב מיטה. זה לפי התשובה הראשונה. לפי התשובה השלישית, באמת שם זה בכלל לא שמואל, אלו אמר את זה בשם רבו רבי אליעזר, אבל הוא עצמו בכלל לא הסכים עם זה, אלא הוא עצמו כאמור סובר שאיסור כן חל על איסור. זאת התשובה הראשונה והשלישית. התשובה השנייה לעומת זאת הולכת בכיוון הפוך, והיא אומרת, דווקא מה ששמואל אמר שם זה הכלל, כלומר שלדעתו באופן כללי איסור לא חל על איסור, אפילו אצלנו לגבי החלב והחלב שהוא אומר שאיסור כן חל על איסור, דווקא כאן זה מלימוד מיוחד. אלה שלושת התשובות, איך שמואל מסתדר שאצלנו הוא אומר שאיסור כן חל על איסור לגבי חלב, אפילו בתרומה הוא אומר שאיסור לא חל על איסור. עכשיו בסוגריים נוסיף הערה חשובה, אמרנו עכשיו בתשובה השלישית שאצלנו יש לימוד מיוחד שכאן איסור כן חל על איסור. מהו אותו לימוד? אז זה מחזיר אותנו להבנה השנייה שהזכרנו מקודם. מקודם כשלמדנו את ההבנה השנייה בדעת שמואל, אמרנו שבאמת פעם אחת שכתוב גדי לא לומדים מזה כלום, כי זה נצרח לעצם הפסוק, והוא רק לומד מהפעמיים הנותרות. והזכרנו כבר אז שעוד מעט נביא הבנה אחרת בתוך אותה הבנה, אז הנה עכשיו אנחנו מביאים שבאמת גם בהבנה השנייה שמואל מודה שאפשר ללמוד מכל שלושת הגדיים. אז מה הוא לומד מהגדי הנוסף? הוא לומד את מה שאמרנו עכשיו, שלמרות שבכל התורה איסור לא חל על איסור, כאן בחלב עם חלב איסור כן חל על איסור. עד כאן החלק הראשון בסוגיה של חלב. נזכיר שאנחנו בסוגיה של חלב, שזה השלב השני בחלק השלישי של השיעור, של מה כלול בבשר ומה לא. עכשיו אנחנו מדלגים מהשורה הרחבה הראשונה בקופית ג' עמוד ב' לארבע שורות אחר כך, כי זה כבר הזכרנו מקודם, ועכשיו נראה את החלק השני לגבי חלב, שזאת מחלוקת רב עמי ורב אסי. אז הגמרא אומרת חמש שורות לפני סוף קופית ג' עמוד ב' שיש מחלוקת בין רב עמי ורב אסי לגבי מי שמבשל חלב עם חלב. לגבי מי שמבשל חלב עם חלב, שאחד אומר שהוא חייב ואחד אומר שהוא פטור. מה המחלוקת? אז קודם כל נקדים שברור לגמרא שמבחינת המציאות החלב הוא כמו הבשר, כלומר שאין סיבה לומר שהוא לא כלול באיסור, אלא שהסיבה היחידה לומר שהוא לא כלול באיסור זה אם נסבור שבאופן כללי או לפחות כאן איסור לא חל על איסור, ולכן אתה לא עובר גם על איסור חלב וגם על איסור של חלב עם חלב. עכשיו ממילא לפי זה מה המחלוקת בין רב עמי לרב אסי? אז לכאורה מי שפוטר זה בגלל שהוא סובר שאיסור לא חל על איסור, ומי שמחייב סובר כמו שמואל שלפחות כאן איסור כן חל על איסור. זאת ההבנה היסודית של הגמרא, אבל הגמרא לא אוהבת את זה, כי כאמור זאת מחלוקת כללית בשס האם איסור חל על איסור או לא, לכן אנחנו מעדיפים להסביר את המחלוקת אצלנו בין רב עמי ורב אסי גם בהנחה שלפי שניהם איסור לא חל על איסור. עכשיו אם שניהם סוברים שאיסור לא חל על איסור, אז לכאורה באמת לפי שניהם הוא אמור להיות פטור, אז למה בכל זאת יש מחלוקת? אז הגמרא מביאה שלושה הסברים להסביר את המחלוקת, אבל לפני שנראה את שלושת ההסברים נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת זה שעד עכשיו הנחנו שהמחלוקת של רב עמי ורב אסי עוסקת באותו מקרה שעליו דיבר שמואל, כלומר שהוא מבשל חלב עם חלב ואז הוא אוכל אותו, וממילא זה תלוי בשאלה האם איסור חל על איסור או לא. אבל עכשיו אומרת הגמרא שיכול להיות שהם בכלל לא דיברו על זה, אלא הם דיברו על עצם האיסור שבבישול שלהם ביחד, ואז ממילא ברור שזה לא קשור לאיסור חל על איסור, כי כאן אין שני איסורים, כי הרי אין שום איסור לבשל חלב אלא רק לאכול אותו, וכל האיסור כאן זה רק לבשל חלב עם חלב. ממילא אם נעמיד את המחלוקת של רב עמי ורב אסי בבישול ולא באכילה, אכילה, אז דווקא הדעה שמחייבת מאוד מובנת, כי בבישול כמובן שיש איסור. זאת הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה זה שכידוע, למרות שבתורה עצמה כתוב רק לא תבשל גדי בחלב אמו, חז"ל עומדים שזה גם לא לאכול אותם אחרי שהם בושלו. עכשיו, מזה שבכל זאת התורה לא כתבה לא לאכול, אלא השתמשה בלשון של בישול, זה יוצר אולי איזשהו קשר בין הבישול לבין האכילה, כך שאולי נוכל ללמוד את ההיקף של הדין מאחד לשני, כמו שעוד מעט נראה. אז אלה שתי הקדמות, עוד פעם, שאולי כאן מדובר על הבישול ולא על האכילה, ובית שיכול להיות שיש קשר בין הבישול לבין האכילה ואפשר ללמוד מאחד לשני. אלה הקדמות, ועכשיו לפי זה נראה את שלושת ההצעות של הגמרא להסביר את מחלוקת רב עמי ורב אסי, כשאנחנו מניחים שלפי שניהם איסור לא חל על איסור, כלומר באופן פשוט, כשהוא אוכל חלב עם חלב, הוא לא אמור להיות חייב על איסור בשר וחלב. אז הצעה הראשונה אומרת שבאמת המחלוקת שלהם בכלל לא באכילה, אלא בבישול, ואז ממילא מי שמחייב זה מאוד מובן, הרי למה לפתור? הוא בישל חלב עם חלב. מי שפותר, הוא פותר בגלל שלדעתו יש תלות בין הבישול לבין האכילה, וממילא כיוון שבאכילה של חלב וחלב הוא פתור, אז גם בבישול של חלב וחלב הוא פתור. זאת הצעה הראשונה. הצעה שנייה מאוד דומה, כי גם היא בונה על התלות הזאת בין הבישול לבין האכילה, אבל בכיוון בדיוק הפוך, כלומר הוא לומד מהבישול אל האכילה. אז מה המחלוקת? לדעתו המחלוקת היא באמת לגבי האכילה. מי שפותר מובן, כי הרי אין איסור חל על איסור. מי שמחייב לומד את זה מהבישול, כי כיוון שכשהוא מבשל חלב וחלב הוא חייב, אז גם כשהוא אוכל אותם. עד כאן הצעה שנייה. אז עוד פעם, שתי הצעות הראשונות מקבלות שיש איזושהי תלות בין הבישול לבין האכילה. בהצעה הראשונה יישמנו את זה מהאכילה אל הבישול לכולה, בהצעה השנייה להפך, מהבישול אל האכילה לחומרה. עד כאן שתי הצעות הראשונות, עכשיו נראה את ההצעה השלישית, ובזה נסיים את החלק הזה של השיעור. הצעה השלישית, בניגוד לשתי הצעות הראשונות, אומרת שדווקא אין תלות בין האכילה לבין הבישול, וממילא כל אחד מהם יש לו את הדין הרגיל שלו, כלומר שבבישול חייבים ובאכילה פטורים, כי אין איסור חל על איסור. ומה המחלוקת? אין מחלוקת. מה זאת אומרת אין מחלוקת? כל אחד פשוט דיבר על משהו אחר. מי שחייב דיבר על הבישול, כי שם חייבים, ומי שפטר דיבר על האכילה, ששם באמת פטורים, כי כאמור אין איסור חל על איסור. עד כאן ההסבר של מחלוקת רב עמי ורב אסי לגבי חלב עם חלב. בהתחלה ניסינו לומר שהם חולקים האם איסור חל על איסור, אחר כך ניסינו לומר שלפי שניהם איסור לא חל על איסור, והם נחלקו לגבי התלות בין הבישול לבין האכילה, או שהם בכלל לא נחלקו. עכשיו לסיום השלב הזה, מקשה הגמרא בקי"ד עמוד א' בשורה השמינית, איך אתה יכול לומר ששני המוראים רב עמי ורב אסי סוברים שאיסור לא חל על איסור, הרי יש ברייתא מפורשת שלכאורה שם ברור שאיסור כן חל על איסור. מה כתוב שם? שאם אדם אוכל עם חלב בשר שהוא פיגול, נותר או טמא, אז הוא חייב, אז יוצא מכאן שאיסור בשר וחלב יכול לחול על איסור של פיגול ונותר. אז הנה אנחנו רואים ברייתא שאיסור כן חל על איסור. עונה הגמרא, נכון, באמת התנא הזה סובר שאיסור חל על איסור, אבל יש תנאים אחרים בשס שהם סוברים שלא, ויכול להיות שרב עמי ורב אסי סוברים כמותם. עד כאן עיקר השלב הזה. עכשיו רק בסוגריים, הגמרא מוסיפה, באותה ברייתא שהרגע הזכרנו של פיגול נותר וטמא, שהוא חייב על זה עם בשר וחלב, אז הברייתא גם הזכירה שמי חלב לא נחשבים בישול לגבי בשר בחלב. מה זה מי חלב? זה החלק המימי של החלב, כשמכינים גבינה, זה לא נקרא חלב. על זה הגמרא מעירה שיש משנה במכשירין, שדווקא שם כתוב שמי חלב הרי אין כחלב, אבל ריש לקיש אמר על אותה משנה שזה דווקא לגבי הכשרה לקבל טומאה, כי זה מובא שם במכשירין, אבל לגבי בשר וחלב זה באמת לא נחשב חלב. אז יוצא שהברייתא שעכשיו הבאנו מסייעת לריש לקיש שמי חלב לא נחשבים חלב לגבי בשר וחלב. עד כאן כאמור הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור. דיברנו על מה כלול באיסור, בהמה טמאה, חיה ועוף וחלקי גוף שונים. עכשיו כמעט באמצע קי"ד עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור, שגם כאן אנחנו ממשיכים באותו נושא של מה כלול באיסור. הגדרנו את זה כחלק בפני עצמו, פשוט כי מדובר בסוגיה ארוכה על ברייתא אחת ארוכה, לכן זה חטיבה בפני עצמה. הנושא של החלק הזה זה מה כלול באיסור מבחינת החלב. עכשיו נזכיר שגם שמואל בחלק הקודם דיבר על מה כלול באיסור, למד מזה שכתוב שלוש פעמים בחלב אמו, שזה בא למעט חלב זכר, חלב שחוטה וחלב טמאה. עכשיו נראה ברייתא שהיא מבינה שלא צריך את זה בשביל מה ששמואל למד לגבי סוג החלב, כנראה שאת זה אפשר ללמוד מהפשט, אלא צריך את הלימודים לגבי המקור של החלב, כלומר מאיזה בהמה, גם אם מדובר בבהמה טהורה, החלב הזה יצא. למה זה שאלה? כי בתורה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, כלומר משמע דווקא אמא שלו ודווקא איזה. עכשיו ממילא אנחנו נצטרך לברר שלושה דברים. דבר אחד, מניין שזה לאו דווקא באיזים אלא גם בבהמות אחרות, כלומר בפרה ובכבשה. דבר שני, מניין שזה לאו דווקא אמא שלו אלא גם אחותו. ודבר שלישי, מניין שאפילו בחלב שלה עצמה יש איסור אם מבשלים אותה. אז עוד פעם, מניין שזה גם בפרה ובכבשה, מניין שזה לא רק אצל האמא אלא גם עם אחותה, ומניין שזה אפילו עם עצמה. אלה שלוש השאלות שנענה עליהם. הגמרא על כל אחת מהשאלות האלו מביאה ברייתא אחת, כשאנחנו נלמד את הסוגיה לפי רש"י, שהוא אומר שבעצם לא מדובר בשלוש ברייתות, אלא בשלושה חלקים של ברייתא אחת ארוכה. אז כל חלק מאותה הברייתא עונה על אחת מהשאלות שעכשיו הזכרנו, לפי הסדר שהזכרנו, ובכל חלק יש מבנה קבוע. המבנה הוא שבהתחלה הברייתא מנסה ללמוד את זה מקל וחומר, ומיד אחרי זה היא פתאום מתעלמת מזה שהרגע הביאה קל וחומר, והיא מביאה את הלימוד מהפסוק, הריבוי מבחלב עמו. עכשיו, ממילא על כל חלק הגמרא תשאל, למה הברייתא לא הסתפקה בקל וחומר ונצריכה להביא פסוק, והגמרא עונה שזה בגלל שיש איזשהו קושי עם אותו קל וחומר. עכשיו, הברייתא עצמה לא אמרה מה הקושי, ממילא מה שנראה היום זה אוסף של המוראים שיסביר תראו מה הקושי בכל אחד מהקל וחומר בשלושת החלקים. אז זה היה המבנה של מה שנראה עכשיו. עוד פעם, אנחנו מביאים ברייתא שמחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון לומד מקור שזה לאו דווקא איזה אלא גם פרה ורחל. החלק השני לומד שזה לאו דווקא אמא אלא גם האחות. והחלק השלישי לומד שזה לאו דווקא בהמה אחרת, אלא אפילו אם מבשלים את הבשר שלה עם חלב של עצמה שחלבו לפני שהיא נשחטה. לגבי כל חלק, בהתחלה נלמד מקל וחומר, אחר כך נסביר מה הקושי עם אותו קל וחומר, ושלכן הברייתא הביאה את הפסוק. עכשיו רק בסוגריים נקדים את המאוחר, שבאמת לגבי החלק השני, המסקנה תהיה שבאמת לא צריך את הפסוק בשביל החלק הזה, כי אפשר ללמוד מבניין אב, כמו שעוד מעט נראה, ובאמת לפי הברייתא הזאת, אנחנו משתמשים רק בשני ריבועים של מבחלב עמו, והפעם השלישית היא נצרכת לעצם הדין, וממנה לא לומדים ריבוי. אז עד כאן ההקדמה על המבנה של הסוגיה, ועכשיו נתחיל בחלק הראשון של הברייתא. אז כאמור, החלק הראשון שואל מניין שזה לאו דווקא איזה, אלא זה גם פרה ורחל, נראה את הקל וחומר ונראה את התחייה של הקל וחומר. הקל וחומר הוא מזה שהקשר בין הגדי לבין אמא שלו הוא קל יותר מאשר הקשר בין הגדי הזה לבין פרה למשל. במה הוא קל יותר? הוא קל יותר בזה שמותר להרביע את הגדי עם אמא שלו, אבל אסור להרביע את הגדי עם פרה, כי זה כלאיים. עכשיו, ממילא, אם בקשר הקל הזה אנחנו אומרים שבכל זאת אסור לבשל אותם ביחד, כלומר את הבשר של הגדי עם החלב של האמא, אז קל וחומר שאסור לבשל אותו עם מי שחמור יותר, כלומר עם פרה. זה הקל וחומר, והתחייה של הקל וחומר זה שהנחת היסוד של הקל וחומר לא נכונה. זה נקרא שדוחים את הקל וחומר מעיקר עד הדינה. למה? כי בקל וחומר אנחנו שבגלל הדין של כלאיים זה מראה שהקשר שלו עם אמא שלו הוא קל יותר מאשר הקשר שלו עם פרה, אבל יש דין אחר ששם דווקא הקשר עם אמא שלו חמור יותר מאשר הקשר עם פרה, וזה הדין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, שעם אמא שלו אסור לשחוט אותו באותו יום, אבל עם פרה או גם עם אמא אחרת מותר. ממילא כבר אי אפשר לומר שהקשר עם אמא שלו קל יותר, ולכן כבר אי אפשר לעשות קל וחומר מאמא שלו לפרה אחרת. עד כאן החלק הראשון של הברייתא, רצינו ללמוד מקל וחומר לפרה ורחל, אבל דחינו, ולכן כאמור בסוף לומדים את זה מהפסוק של בחלב אמו. החלק השני של הברייתא מלמד מניין שזה לא רק בחלב של אמא שלו, אלא גם בחלב של אחותו. עכשיו כאן צריך להבדיל בין שני סוגים של אחיות. סוג אחד זה אחות שהיא גדולה ממנו, כלומר שמבחינת השנים של מעשר בהמה הם נולדו בשנים אחרות, כלומר שהיא נולדה לפני תשרי והוא נולד אחרי תשרי, ממילא אי אפשר לעשר אותם ביחד, לבין סוג אחר של אחות שהגמרא קוראת לאחות קטנה, הכוונה היא לאחות שהיא לא גדולה ממנו, כלומר שהם שניהם מאותה שנה ואפשר לעשר אותם ביחד. עכשיו הגמרא מתחילה לגבי האחות הגדולה, עוד מעט נגיע לאחות הקטנה. אז לגבי האיסור עם החלב של האחות הגדולה, כאמור כמו מקודם, בהתחלה הגמרא מביאה קל וחומר, אחר כך הגמרא מסבירה מה הבעיה באותו קל וחומר. הקל וחומר כאן די דומה לעיקרון של הקל וחומר מקודם, וזה שיש משהו קל יותר ביחס בין הגדי לבין אמא שלו, מאשר היחס בין הגדי לבין אחותו הגדולה. במה זה קל יותר? במעשר, שהגדי עם אמא שלו אפשר לעשר אותם ביחד, כי האמא יכולה להוליד אותו עוד לפני שלה עצמה מלאה שנה, וממילא הם יכולים להיות באותה שנת מעשר. לעומת זאת, הוא ואחותו הגדולה הם לא באותה שנת מעשר, אז ממילא כיוון שבדין הזה היחס בינו לאמא שלו קל יותר, אז אנחנו עושים קל וחומר שאם אפילו עם החלב של אמא שלו ששם זה קל יותר אסור לבשל, אז קל וחומר שעם החלב של אחותו. זה הקל וחומר, וגם את הקל וחומר הזה הגמרא דוחה בצורה זהה לקל וחומר של החלק הקודם, וזה שיש דין אחר שבו דווקא היחס לאמא שלו חמור יותר מאשר היחס לאחותו, וזה הדין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. ממילא היחס לאמא שלו כבר לא קל יותר, וממילא אי אפשר לעשות מכאן קל וחומר. בזה דחינו את הקל וחומר לגבי האחות הגדולה, וממילא כרגע לכאורה אנחנו לומדים את זה מהריבוי של מבחלב עמו, אבל עכשיו בסוג של סוגריים הגמרא עוברת להביא מקור לאחות הקטנה, וזה גם בסוף ישנה לנו את המקור לאחות הגדולה. אז מה המקור של האיסור עם החלב של האחות הקטנה? כאן הרי אי אפשר לעשות קל וחומר כמו שעשינו מקודם מהאימא, כי מקודם אמרנו שהדין שהאימא קלה יותר זה בזה שהיא מתעשרת עם הילד, אבל הרי גם האחות הקטנה מתעשרת איתו, אז מאיפה נלמד? אז אומרת הגמרא, נכון, באמת קל וחומר אי אפשר לעשות, אבל אפשר בניין אב. בבניין אב אנחנו לא צריכים שהמקור יהיה קל יותר, אנחנו רק צריכים שהוא לא יהיה חמור יותר. עכשיו הגמרא מיד מסבירה שגם ללמוד בניין אב לבד מהאימא זה גם כן לא אפשרי, כי יש דבר שבו האימא באמת כן חמורה יותר מהאחות, עוד רגע נראה מה. לכן הגמרא אומרת שלא נלמד את זה מבניין אב רגיל, שזה נקרא בניין אב מכתוב אחד, אלא נלמד את זה מבניין אב משני כתובים, כלומר עושים בניין אב משני מקורות, ואז אפילו שבכל מקור יש משהו שבו הוא חמור יותר, זה בסדר, כי המקור השני מחפה על אותה חומרה, כי בו אין את אותה חומרה. איך מיישמים את זה כאן? מסבירה הגמרא שנלמד את זה מבניין אב משותף מהאימא ומהאחות הגדולה, שבכל אחד מהם יש איזושהי חומרה, אבל בשני אין את אותה חומרה. באימא יש חומרה שאסור לשחוט אותם באותו יום, אבל באחות אין את החומרה הזאת, והחומרה שיש באחות הגדולה זה שהם לא מתעשרים ביחד, אבל באימא אין את זה, כי הם כן מתעשרים ביחד, וכך משניהם ביחד זה נקרא בגמרא הצד השווה שגם עם האחות הקטנה יש איסור. עד כאן בינתיים לגבי האחות הקטנה, וזה מחזיר אותנו עוד פעם לאחות הגדולה. אומרת הגמרא, אם כבר הבאנו את הרעיון להשתמש בבניין אב משני כתובים, אני יכול להשתמש בזה גם לאחות הגדולה. ממה אני אלמד? אני אלמד מהאימא ומפרה אחרת, שגם כאן בכל אחד מהם יש איזושהי חומרה שאין בשני, וביחד אפשר ללמוד גם לאחות הגדולה, וממילא גם לאחות הקטנה. מה החומרה שיש בכל אחד? באימא יש חומרה של אותו ואת בנו, מה שאין כן בפרה אחרת שאין איתה את החומרה. עם פרה אחרת יש חומרה של כליים, אבל עם האימא אין, וממילא שניהם ביחד אפשר ללמוד גם לאחות הגדולה וגם לאחות הקטנה. זה מה שאומרת הגמרא, וממילא היא שואלת על הברייתא, למה הברייתא צריכה את הפסוק של בחלב אמו, הרי יכולה ללמוד את זה מבניין אב משני כתובים. אומרת הגמרא, כמו שהקדמנו בהתחלה, נכון, באמת בשביל הדין שבחלק השני, כלומר האחות, לא צריך את הפסוק, אלא הפסוק נצרך בשביל החלק השלישי, שזה בעצם מוביל אותנו לחלק השלישי של הברייתא, ממש בשורה הראשונה בקי"ד עמוד ב'. הנושא של החלק השלישי זה מניין שהבהמה אסורה אפילו עם החלב שלה עצמה, כלומר חלבו אותה, שחטו אותה ובישלו אותה עם החלב שלה, מניין שזה אסור. אז גם כאן כאמור בהתחלה ננסה ללמוד מקל וחומר, נפריך את הקל וחומר ולמסקנה נלמד את זה מהריבוי של בחלב אמו. אז מה הקל וחומר? לפני שנאמר אותו נקדים שהגמרה מתייחסת לכל מה שיוצא מהבהמה כפרי, כלומר החלב זה פרי שלה וגם הילד זה פרי שלה. ממילא כשהתורה אומרת שאסור לבשל גדי בחלב אמו, היא בעצם אומרת שאסור לבשל פרי עם פרי, כלומר הגדי זה פרי והחלב זה פרי. עכשיו מה שאנחנו רוצים להוכיח שלא רק פרי עם פרי אסור, אלא גם פרי עם האם, כלומר לבשל את החלב של האמא עם האמא עצמה. עכשיו איך נוכיח שגם פרי עם האם אסור? אנחנו צריכים להוכיח שפרי עם האם הוא חמור יותר מפרי עם פרי, וממילא אם פרי עם פרי אסור, קל וחומר שגם פרי עם האם אסור. מאיפה נוכיח את זה שפרי עם האם חמור מפרי עם פרי? הגמרא רוצה ללמוד את זה מהאיסור של שחיטה ביום אחד. הרי פרי עם פרי מותר לשחוט ביום אחד, כלומר שני ילדים, אבל פרי עם האם אסור. אז הנה אתה רואה שפרי עם האם חמור מפרי עם פרי. ממילא גם לגבינו יש קל וחומר שאסור לבשל את החלב עם האמא עצמה. עד כאן הקל וחומר, ועכשיו נראה את התחייה לקל וחומר. בשביל לדחות את הקל וחומר אנחנו צריכים להראות שזה לא נכון שפרי עם האם תמיד חמור מפרי עם פרי, אלא שיכול להיות שגם פרי עם פרי חמור מפרי עם האם, וממילא זה שכאן אסור לבשל את הפרי עם פרי, כלומר את הגדי והחלב, זה לא אומר שאסור לבשל גם את הפרי עם האם, כלומר את האמא עם החלב שלה. זה באופן כללי, ועכשיו איך נראה שבאמת פרי עם פרי יכול להיות חמור מפרי עם האם? אז כאן הגמרא מביאה 4 הוכחות, ואפשר לחלק אותם לשתי קבוצות. 3 ההוכחות הראשונות מנסות להוכיח שפרי עם פרי חמור ממקור חיצוני, כלומר מדין אחר שלא קשור לבשר וחלב. את כל 3 הניסיונות האלו אנחנו נדחה. התחייה הרביעית של רבשי, והוא לא ינסה להוכיח ממקור אחר, אלא הוא ינסה להראות את זה מתוך המקרה שלנו עצמו של בשר וחלב. אז אנחנו מתחילים עם 3 התחיות הראשונות, אנחנו מנסים למצוא מקרה שבו אנחנו רואים שפרי עם פרי דווקא חמור יותר מפרי עם האם. את המקרה הראשון מביא רווח דבוי בר עמי, הוא רוצה ללמוד את זה מכלאי בהמה. הרי אם יש לנו סוסה שיש לה 2 ילדים, אחד ילדה מסוס, אז גם הילד סוס, ואחת ילדה מחמור, אז הילדה הזאת היא פרדה. אז עוד פעם יש סוסה שיש לה 2 פירות, פרי אחד הוא סוס ופרי שני היא פרדה. ממילא במקרה הזה, הפרי עם הפרי אסור, כי זה סוס על פרדה, זה כלאיים, אבל הפרי עם אמו מותר, כי זה סוס עם סוסה, ואין בזה בעיה. אז הנה אתה רואה שיש מצב שבו פרי עם פרי חמור יותר מאשר הפרי עם האם, כי הפרי עם פרי אסור, והפרי עם האם מותר. זה המקרה הראשון, אבל דוחה הגמרא שזה לא מראה כלום, כלומר זה לא מראה שפרי עם פרי באמת חמור יותר, כי כאן הם לא חמורים בגלל שהם פירות, הם פשוט חמורים בגלל ההגדרה שלהם שהוא סוס והיא פרדה, כלומר זה תלוי בעצם במי היה האבא שלהם. הראיה שאפשר להביא גם במקרה הפוך, שבו דווקא הפרי מהם יהיה חמור יותר מהפרי עם פרי. מה המקרה הפוך? אם יש סוסה שיש לה שני פירות, ואת שניהם ילדה מחמור, כלומר אחד פרד ואחד פרדה. ממילא, במקרה כזה, הפרי עם פרי מותר, כי זה פרד עם פרדה, אבל הפרי מהם אסור, כי זה פרד עם סוסה. אז הנה אתה רואה שאין כאן איזושהי חומרה מיוחדת בפרי עם פרי, אלא הכל תלוי פשוט במי היה האבא, לכן את המקרה הראשון דחינו. המקרה השני זה של מר בריד רבינה, אנחנו נראה שזה מאוד דומה למקרה הראשון, הוא רוצה להוכיח את זה מהילדים של שפחה, זה נמצא בערך ברבע העליון של קוף י' עמוד ב'. מה המקרה? המקרה הוא שיש שפחה שיש לה ילד וילדה, והילדה כבר השתחררה, כלומר בעצם היא הפכה ליהודיה, אז עוד פעם ישנו כאן שפחה שיש לה שני ילדים, אחד עבד ואחת יהודיה, והשאלה היא למי מותר להתחתן עם מי. עכשיו הראשונים אומרים שאין כאן שום בעיה של עריות, כלומר זה שאימא שלהם והם אחים, כי ברגע שהם הפכו לעבדים של יהודי, זה נחשב שהם כבר חצי יהודים, ואז זה כמו גר, שזה נחשב שאין לו קרובי משפחה. אז מבחינת דיני עריות אין בעיה, אבל יש בעיה אחרת, וזה שאסור ליהודיה להתחתן עם עבד, זה אסור מדין של קדשה. ממילא במקרה הזה, לשני הילדים אסור להתחתן ביחד, כי היא יהודיה והוא עבד, אז הנה פרי עם פרי אסור, אבל הילד העבד מותר להתחתן עם אמא שלו, כי הוא עבד וגם היא שפחה. כלומר, יוצא כאן שפרי עם פרי אסור, ופרי עם האם מותר. אז הנה מכאן לכאורה אפשר להוכיח נגד הקל וחומר ולומר שפרי עם פרי חמור יותר מפרי עם האם. זאת ההוכחה השנייה, אבל כאמור גם את זה הגמרא דוחה בצורה מאוד דומה לאיך שהיא דחתה את ההוכחה הקודמת. היא אומרת, זה שכאן הפרי עם פרי אסור והפרי עם האם מותר, זה לא מראה על איזושהי חומרה מיוחדת שיש בפרי עם הפרי, כי זה לא תלוי בזה שהם פרי עם פרי, אלא זה פשוט תלוי בהגדרה שלהם, כלומר, האם הם כבר השתחררו או שלא. הראיה שאפשר להביא מצב הפוך, שבו דווקא הפרי עם פרי האם מותר והפרי עם האם יהיה אסור. מה המקרה הפוך? אם נאמר שכאן לא הילדה השתחררה, אלא דווקא אמא השתחררה, כלומר, יש כאן אמא שהיא כבר יהודיה, ויש לה שני ילדים, עבד ושפחה. במקרה כזה, דווקא הפרי עם הפרי מותר, כי שניהם עבדים, ואילו עם האמא אסור לעבד להתחתן כי היא כבר יהודיה. אז הנה אתה רואה שכאן דווקא פרי עם פרי מותר ופרי עם האם אסור, אז מכאן כאמור אי אפשר להוכיח שיש איזושהי חומרה מיוחדת בפרי עם פרי. אז זה היה הניסיון השני, ועכשיו הניסיון השלישי להוכיח זה של רב אידי ברבין, הוא רוצה ללמוד את זה מכלאי זרעים. עכשיו רב אידי ברבין מניח שכשזורים שני סוגים של זרעים באדמה, האדמה מוגדרת כאימא, ושני הזרעים מוגדרים כפירות. ממילא אומר רב אידי, הרי אם לוקחים זרע וזורים אותו באדמה, זה כמובן מותר, כלומר מותר פרי עם האימא, לעומת זאת כשזורים את שני הזרעים ביחד, כלומר פרי עם פרי זה אסור. אז הנה אנחנו רואים שפרי עם פרי אסור, ופרי עם האימא מותר, אז הנה לכאורה הוכחנו שפרי עם פרי חמור יותר. זאת הראיה של רב אידי, כמובן שזה קצת קשה להבין איך הוא מגדיר את האדמה כאימא, בכל אופן גם הגמרא דוחה את זה והיא אומרת, גם אם נקבל שבאמת האדמה זה האימא, כאן זה לא באמת שפרי עם פרי אסור ואילו פרי עם האימא מותר, אלא מה שאסור זה פרי עם האימא ופרי עם האימא. למה? כי הרי אם סתם מחברים שני זרעים ביחד, אין בעיה, הבעיה היא רק שזורים אותם באדמה ביחד, כלומר שהם עם האימא. ממילא מכאן אי אפשר ללמוד כלום לגבי פרי עם פרי, כי כאן זה לא פרי עם פרי, אלא זה פרי עם פרי עם האימא. אז בזה סיימנו לדחות את שלושת הניסיונות הראשונים לדחות את הקל וחומר שגם את הבהמה עם החלב שלה עצמה אסור לבשל. עכשיו לפני שנעבור לתחייה הרביעית של רבשי, נזכיר עוד פעם רק מה היה הקל וחומר. הקל וחומר היה שכמו שאנחנו רואים באיסור של אותו ואת בנו שפרי עם פרי קל יותר מאשר פרי עם האם, אז ממילא אם אסור לבשל פרי עם פרי ביחד, כלומר הגדי עם החלב של אמא שלו, קל וחומר שאסור לבשל פרי עם האם, כלומר החלב עם האמא עצמה. זה היה הקל וחומר, בשביל לדחות את זה היינו צריכים להוכיח שיכולת שדווקא פרי עם פרי חמור יותר. בשלושת הניסיונות הראשונים ניסינו להוכיח את זה ממקור חיצוני, אבל לא הצלחנו. עכשיו רבשי בא ומוכיח את זה מתוך המקרה שלנו עצמו. אומר רבשי, הרי במקרה שלנו הפרי עם הפרי, כלומר הגדי והחלב, זה שני גופים שמעולם לא היו גוף אחד, ממילא מאוד סביר לומר שאסור לבשל אותם ביחד. לעומת זאת, הפרי עם האם, כלומר החלב עם האמא, היו פעם גוף אחד. ממילא אתה לא יכול ללמוד מזה שאסור לבשל את הפרי עם הפרי, שגם אסור לבשל את הפרי עם האם, כי הפרי עם הפרי חמורים יותר בזה שהם תמיד היו שני גופים נפרדים לגמרי. זאת התחייה של רבשי לקל וחומר, ואת התחייה הזאת הגמרא מקבלת, וממילא בשביל להוכיח שאסור לבשל אותה עם החלב של עצמה, צריך ללמוד את זה מהריבוי של בחלב אמו. עד כאן החלק השלישי של הברייתא, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. בחלק הזה ראינו מניין שהאיסור הוא גם עם חלב של פרה ורחל, ומניין שגם עם החלב של אחותה, ומניין שגם עם החלב של עצמה. הגענו למילים אמר רבשי ממש באמצע קוף י' עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום.